קוף מם חט. אומר רבנו, מידת היראה היא בעצמה, יש לה יראה מהשם יתברך. ואם כן, היראה בעצמה יש לה יראה, וזאת היראה השנייה, גם היא יש לה יראה מהשם יתברך. ואם כן, גם לה יש יראה, וכן נכללת יראה ביראה, למעלה למעלה, עד אין סוף. המושגים הרוחניים הם גם מציאות, כמו שיש לך אבן, שולחן, זה דבר מציאותי. אותו דבר, המושגים הרוחניים הם דבר חי, הוא דבר מציאות. אהבה, חס ושלום ההפך, שנאה, שמחה, יראה, זה דברים ממשיים. זאת אומרת, עכשיו היראה בעצמה, היא עכשיו נקראת גוף. היא בעצמה יש לה יראה, היא במהות שלה נקראת יראה, יש לה אמונה, יש לה שמחה, כי הרי היא מציאות. המציאות הזאת יש לה את כל המושגים שקיימים בעולם, זה נמצא לכל מי שנמצא בעולם. למשל, יש לנו אהבה לאדם, לבעלי חיים יש אהבה. זה לא כמו אהבה שלנו, אבל זה מתבטא שיש להם רצון למשהו, הם אוהבים משהו יותר ממשהו אחר, כאילו הוא אוהב אוכל הזה ולא אוכל הזה. אז המושג אהבה נמצא גם אצל בעל חי, אהבה נמצאת גם אצל הצמח. הצמח יש לו אהבה לצל, אהבה לשמש, תלוי בצמח. האבן אותו דבר, יש לה אהבה, יש לחומר שהיא תתחבר איתו, ויש איזה משהו אחר שהיא תתרחק ממנו. ככה כל הדברים, אותו דבר בדברים הרוחניים, כל דבר הוא קומה שלמה, קומת אדם. זאת אומרת, כל הבריאה היא אדם, צלם אדם, קומת אדם זה נקרא, עם תרי"ג איברים. אם נחלקים את זה לפרטים, זה כמו שהיה של אדם, תרי"ג איברים. עכשיו, אז בואו ניקח עכשיו דבר רוחני, שמחה. השמחה יש לה תרי"ג איברים, ויש לה את אותם מושגים שיש לכל הבריאה. לשמחה יש שמחה, לשמחה יש אהבה, לשמחה יש יראה, לשמחה יש אמונה, כי היא גם כן מהות שלמה. עכשיו אנחנו מדברים על מידת היראה. מידת היראה זה יראה מהשם. יראה זה לא פחד, יראה זה הרצה. זה נראה כמו פחד. כשאתה מעריץ איזה קצין גבוה או איזה דמות רצינית שאתה מעריץ אותה, אז תראה שהחיילים מתרחקים ממנו. ההתרחקות זה כמו שאתה מתרחק מדבר שאתה מפחד ממנו. אבל זה לא התרחקות מצד הפחד, זה התרחקות מצד היראה, ההרצה, הכבוד. אתה תופס דיסטנס ממנו בגלל שאתה מעריך אותו. זה נקרא מידת היראה. אז יש יראה מהקדוש ברוך הוא, יש פחד ויש יראה. הזוהר מגנה את מידת הפחד, שלא צריך להגיע שלא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם התנועה הזאת של מידת הפחד, אלא יראה. זה המדרגה היפה. רבנו אומר, אי אפשר להגיע ליראה אם לא מתחילים בפחד. זה המסלול. אז מידת היראה עכשיו היא עצמה, אז יש לה אהבה, ויש לה את כל המידות, ויש לה גם יראה. אז ליראה יש יראה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשיש לה יראה, היראה הזאת השנייה, היא גם כן דמות שלמה של קומת אדם. אז היראה השנייה גם לא יש יראה, וליראה הבאה גם יש יראה, וככה יראה 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 עד אין סוף. אותו דבר באמונה, האמונה יש לה אמונה, ולאמונה הזאת יש גם אמונה, וכולי וכולי וכולי. זה כלל שהולך בכל הבריאה. תורה קוף ממתת. חצות לילה, אומר דוד המלך בתהילים, אקום להודות לך על משפטי צירך. כמעט חצות, אומר רבנו, בעסק התורה ותפילה, יש לה סגולה להמתיק את הדינים, כמו הכוח שיש לפדיון להמתיק הדין. החיים בנויים מחסדים ודינים, חסדים וגבורות. החיים בנויים בצורה כזאת, יש ימים כאלה, יש ימים כאלה, יש ימים שאתה מרגיש שפע של חיות, יש ימים של צמצום, שאתה מרגיש דין, זה נקרא צמצום. יש ימים שהולך לו נגד רצונו, זה נקרא מידת הדין, ויש ימים שהולך לו כרצונו, זה החסד. כמעט חצות, עכשיו גם היום מתחלק להשראה של דין, השראה של חסד. יומם יצווה השם חסדו, ככה הפסוק אומר. היום הוא צד החסד. צד החסד זה הערה, יש לך אור, הכל ברור לך, השכל פתוח, אתה רואה מה שאתה עושה, זה אור יום. החושך הוא דין, צמצום, סגור, אתה לא רואה. החושך זה הזמן ששלוחי הדין פועלים גם. השודדים, המזיקים, הם לא הולכים באור יום, הם רוצים להסתתר, אז הם מופיעים בלילה. אז הלילה הוא כולו ימי דין. זה מתחיל מהשקיעה, משקיעת השמש, צאת הכוכבים, עד חצות לילה. אחרי חצות לילה, מתחיל החסדים. מתחילים השתלשלות של החסדים לאט 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 עד הבוקר. בבוקר זה כבר שיא החסד, מתחיל עוד פעם אור יום. אז דוד המלך אומר את הפסוק, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. חצות לילה דוד המלך קם, הגמרא אומרת, כל חצות. הכינור שלו היה תלוי על הקיר, רוח צפונית הייתה מנשבת, ועל המיתרים מתחילה לנגן, והוא היה קם בחצות לילה לעבודת השם. ספר תהילים, זה הספר שהוא היה מתבודד עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שופך את ליבו, מתחבר לאלוקות באהבה, בערגה, זה ספר תהילים. והוא היה מלווה את זה עם הכינור, קורא את התהילים עם ניגון. זה מדרגה נפלאה של דבקות, שאי אפשר לתאר את החוויה הזאת שהיה עושה, עובר דוד כל לילה. אז רבנו אומר, כמעט חצות, בעסק התורה והתפילה, כמו שדוד היה עושה, יש לה סגולה להמתיק את הדינים. כי המתקת הדין, עכשיו חצות, זה בדיוק הגבול בין הדין לחסד, שמתחיל השראת החסד. זאת אומרת, חצות זה שיא הדין, המדרגה הכי גבוהה של הדין. זה מתחיל, נגיד, מהשקיעה, צאת הכוכבים, מתחיל דין, והולך ומתגבר ומתגבר ומתגבר, עד חצות. זאת אומרת, זה השיא הדין. כדי להמתיק את הדין, אתה צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא שהוא כולו חסד. אז ההתחברות של דוד המלך בחצות לילה, בשיא הדין, הוא היה מתחבר לקדוש ברוך הוא, בתפילה, בתורה, בניגון, בערגה לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר רבנו, כמעט חצות, בעסק התורה והתפילה, יש לה סגולה להמתיק את הדינים. למה? התחברות לקדוש ברוך הוא, אתה נשען על הקדוש ברוך הוא, שכל הכוח בידו, והוא כולו חסד, זה בדיוק ההפך מהדין, ממתיק את הדין.
לא הבנתי, אבל למה דווקא אז הכוח של ההמתקה הכי חזק? בגלל שהדין...
לא אז הכוח ההמתקה, אז הכוח של הדין הכי חזק.
הדין
הכי חזק. אז כדאי לשבור אותו, כשהוא בשיא כוחו, אתה נותן לו את המכה. איך אתה נותן לו את המכה? על ידי ההתחברות לאור. החושך, שיא החושך, כדי להבריח את החושך, אתה מתחבר לאור. האור זה הקדוש ברוך הוא. אז ההתחברות לקדוש ברוך הוא, לאמונה, לביטחון, שוברת את הדין. כמו הכוח שיש לפדיון, להמתיק הדין. אותו דבר, הפדיון. הפדיון, מה זה פדיון? פדיון, אדם לוקח מכספו, מפרנסתו, מחיותו, זה הדבר הכי חשוב לאדם, זה החיות שלו, הממון, שבזה הוא חי, הוא הולך נותן את זה. זאת אומרת, הוא עשה פה מעשה הכי קיצוני. לתת צדקה זה לעשות מעשה קיצוני מאוד. זה לעשות דבר שאתה הכי קשה עליך עשית, למען השם. לתת הפדיון, לתת הצדקה. זה ממתיק את הדין. למה? ברגע שעשית פעולה של התקשרות לקדוש ברוך הוא בעוצמה כזאת, שאתה מוכן למסור את נפשך, אתה ישר מתחבר לקדוש ברוך הוא לחסד. אז נמתק הדין. זה העניין של מסירות נפש. אנשים שמסרו את עצמם לגרדום, זה נקרא מסירות נפש. רבנו אומר, הצדקה היא אותו דבר, היא גם מסירות נפש. אתה מוסר את נפשך, את החיות שלך, את הפרנסה. אתה מוסר, אתה ממתיק את הדין על ידי זה. טוב בבוקר להסתכל על השמיים, ועל ידי זה מושך על עצמו דעת. כי כשאדם עם הראש בקרקע, לא מרים את הראש לשמיים, אז הוא הולך ושוקע בחומר, בעולם הזה. כמו הבהמה. הבהמה אין לה תנועה, הראש אין לו תנועה לכיוון השמיים. הוא לא יכול לראות את השמיים, הבעל חי. הוא רואה את האדמה ואת הצדדים. זה מה שהוא רואה, רק בשכבה הזאת. האדם, הוא יכול להסתכל לשמיים. ההסתכלות לשמיים היא ההיזכרות בקדוש ברוך הוא. זה מזכיר לך את הקדוש ברוך הוא. הסתכלות לשמיים, זה מזכיר לך את הקדוש ברוך הוא. כשזה מזכיר לך את הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר שיש תכלית לבריאה, שאתה לא סתם חי כמו בהמה. יש תכלית, יש תקווה, יש עניין, יש טעם בכל העניין הזה. אז זה מכניס לך דעת, דעת אלוקים. אז הסתכלות אל השמיים, זה מכניס דעת באדם. אז רבנו, אתם מכירו לי את הסיפור, נספר אותו, שפעם אחת רבנו עם רבי הייקל, התלמיד שלו, שהוא היה חזן, הזמר, נסעו בדרך, רבי הייקל חתך, הוא היה העגלון, תפס את ההגה, חתך, רבנו נרדם, אז הוא חתך בלי לבקש רשות. לאיזה כפר בדרך, כי הוא רצה לפגוש חבר ותיק שלו. אז שרבנו התעורר, אמר לו, אפשר להיכנס פה, לעשות מנוחה אצל החבר, נכנסו, והוא ביקש מהחבר, שים משהו על השולחן, תכבד את הרב. אמר לו, הצטער, ריק, אין, אני מרוד. אמר לו, משהו, עוגיות, מה, כלום. הוא אומר לו, אין גרוש, כלום. הוא אומר לו, תשמע, קח את הפעמותים של הנרות, של שבת, לך את תפקיד אותם, תיקח הלוואה מזה שאתה מפקיד, תקנה דברים. אז הוא רץ לשוק, קנה, עשה כבוד, חיבט, עשה שולחן, ככה צנוע. רבנו כל הזמן ישב בשקט, רבנו היה כזה בביטול. אז רבי הייקל אומר רבנו, תן לו ברכה, תראה מסכן איזה עניות, והילדים מתרוצצים בבית, עניות. רבנו אמר, אני לא יכול לתת לו ברכה. אתה רוצה, תן אתה ברכה. אז רבי הייקל אמר, אני מפחד לתת ברכה ליד הרב, שלא יקפיד הרב, אבל אני נותן לך רשות. אתה רוצה דברך, אני לא מברך. טוב, אז רבי הייקל לקח מים, שפך צפון, דרום, מזרח, מערב, את המים, אמר, שפע לדרום, שפע לצפון. יהי רצון, ברכה, בירך אותו, יופי. עברו כמה ימים, עברו סוחרים גויים שהיו מעבירים סחורות מעיר לעיר, מכפר לכפר, והבית שלו, של החבר, היה בדיוק על אם הדרך. אז כשהגיעו הסוחרים, ראו את הבית הזה, חשבו שזה מזבעה או משהו כזה, דפקו לו בדלת, אמרו, היי, יהודי, תתן לי לשתות משהו. אמר להם, לא, זה בית פרטי, אין פה. אמרו לו, תשמע, למה אתה לא תעשה פה איזה בר, איזה משהו, מתאים לנו, אנחנו על הדרך. ובדיוק המקום שלך זה בדיוק מקום מתאים, אחרי דרך ארוכה, לעשות הפסקה, לנוע, לשתות, לאכול משהו. תעשה, אמר, אין לי כסף, תוח עסק. נתנו לו הלוואה, אמרו לו, פתח. ולאט לאט נוריד לך. ולאט לאט זה הפכה להיות מסבעה על אם הדרך רצינית, וכל הסוחרים היו שם, והתעשר, נהיה בן אדם שאין לו זמן מרוב שהוא עסוק בשפע. עכשיו כל שבוע הוא היה נוסע לשוק הגדול כדי לקנות סחורה למסבעה הזאת. השוק הגדול היה מאחורי הבית של רבנו בברסלב. אז כל פעם כשהוא מגיע לשוק, אז הוא נכנס לרבנו לתת צדקה ולבקש ברכה ולהודות לו, כאילו להיות קשור עם הרב. הגיעה תקופה שמרוב שהוא היה כבר כל כך בעושר, לא היה לו זמן כבר להיכנס לרב. הזמן היה כל כך חשוב לו, הדקות האלה, שהוא התחיל לדלג ולא להיכנס לרבנו. מה היה עושה? היה עושה סיבוב, עוקף, בבית של רבנו היה לדרך, הוא היה עוקף, נכנס לשוק מהכיוון ההפוך. יום אחד רבנו עומד על החלון, מסתכל על השוק, רואה אותו. קלט רבנו שהוא דפק על החלון, עשה לו סימנים בוינה. אז הוא נכנס. נכנס לבית של רבנו, רבנו חיבק אותו ככה, הביא אותו לחלון, אמר לו, מה אתה רואה? אמר לו, שוק. אמר לו, מה אתה רואה בשוק? אמר לו, בסטו, צוחרים, עגלונים, חנויות, זה. רבנו אמר לו, תשמע, בעוד 50 שנה, אתה רואה את הסוחר ההוא, הוא לא יהיה בעולם. והבסטה היא לא תהיה בעולם, והאיש העסקים הזה לא יהיה בעולם, בעוד 50 שנה, וזה לא יהיה, והסוחר הזה לא יהיה, וזה לא יהיה, וזה לא יהיה, והשוק לא יהיה, ואתה לא תהיה, ואני לא יהיה. איך זה שאין לך זמן? לפני זה הוא שאל אותו, שכחתי להגיד, הסתכלת היום על השמיים? אמר לו, לא. לא היה לי זמן. אז הוא אמר לו, כולם לא יהיו בעולם. איך אין לך זמן, דקה, להרים עיניים, להסתכל לשמיים? הסתכלת היום על השמיים? זאת השאלה שהוא שאל אותו. זאת הסיבה שהוא לא רצה לתת שפע. תן לך שפע ויהרוס לך את החיים. נכון, יהיה לך כסף, אבל זה חיים? שאין לך זמן להסתכל על השמיים? לראות את הקדוש ברוך הוא, להיזכר בתכלית, זכר שאתה לא בהמה, שאתה לא מכונת עבודה? לזכור שיש תכלית, יש דברים מאוד מהנגים בחיים האלה, רוחניים שאתה יכול לטוס מהם בשמחה. ואתה עסוק בלצבור ממון? כך הוא אמר לו. בגלל זה הוא לא רוצה לתת לו ברכה. אז הוא אומר, על ידי הסתכלות על השמיים, טוב בבוקר, כשאדם פותח את העיניים, מסתכל על השמיים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך, לזכור את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הנפלא, להתחיל את היום עם הקדוש ברוך הוא. תורה קוף נון. הגמרא אומרת שיוסף, כשהוא נכנס אחרי שהוא כבר לא, אחרי שהיא סידרה את כל הפוטיפרה, אשת שר הטבחים של פרעו, שהוא היה עבד אצלהם בבית, שנה רודפת אחריו לפתות אותו, והוא מסרב ומסרב ומסרב, והיה אז איזה חג וכולם הלכו, הבעלה וכולם הלכו לחגוג, והיא נשארה בבית, עשתה עצמה חולה, אמרה שהיא לא יכולה לצאת לחג, והוא לא יכול לעשות כלום, אתה עבד, אתה תשב בבית, היא קנתה אותו עבד, וישבה עליו וישבה עליו עד שהוא התפוצץ. אז הוא הגיע איתה למצב שהוא בעניין. אז הגמרא אומרת, מה הוא עשה אחרי ש הוריד את בגדיו, עזב בגדיו וברח ככה, איכשהו ברח ככה. אז הגמרא אומרת, מה הבריח אותו? הרי הוא כבר היה בתוך העניין. דמות דיוקנו של אביו ראה. ראה את הדמות של יעקב אביו. הרי את יעקב אביו הוא לא ראה 20 שנה. אחרי שהוא נמכר, נזרק לבור, והאחים באו לאבא, אמרו, חיה רעה, חלת הוא, הבן שלך נאכל על ידי בעל חיה. ואבא התאבל, ואחרי זה מכרו אותו למצרים. אז הוא לא ראה את אבא שלו. אז מה דמות, כשהוא היה בקטע הזה, דמות דיוקנו של אביו רע. תוך המוח, צץ לו הדמות של אביו. אז אומר רבנו על המאמר הזה של חכמים, דמות דיוקנו של אביו רע, דבר נסתר מאוד, איך דמות יעקב אבינו, שהיה בארץ ישראל, נראתה ליוסף הצדיק במצרים. בשעה שעבר עליו הניסיון עם אשת פוטיפר.
לא יכול להגיד מהזיכרון שלו שהוא היה ילד ולמד איתו על?
אני קורא עכשיו מה שרבנו אומר. דבר נסתר מאוד, איך דמות יעקב אבינו, שהיה בארץ ישראל, נראתה ליוסף הצדיק במצרים, בשעה שעבר עליו הניסיון עם אשת פוטיפר. ובוודאי, יעקב אבינו לא ידע מזה. יש לך הסבר? תסביר. לי אין הסבר לזה.
משהו רק, אני רואה משהו מאוד אמיתי.
שמע, להגיד שבדמיון שלו הוא ראה את הדמות, זה דבר פשוט. ככה הוא דמיין ישב, זאת אומרת, פתאום קפצה לו הדמות. אבל הסיפה של דבריו של רבנו, פה הם עושים את העוקץ של הדבר. ובוודאי יעקב אבינו לא ידע מזה. מה המשפט הזה עושה פה? זה שקפץ לו הדמות לתוך המדמה, בסדר. אבל מה זה? ובוודאי יעקב אבינו לא ידע מזה. הוא אומר לך, הוא מתחיל דבר נסתר מאוד, אבל הוא לא מסביר. הוא רק אומר לך מה יש פה מסביב. לא יודע מה הטעם שלא רוצה להסביר רבנו, או שהוא פה רמז כדי שתבינו לבד. מי שזוכה יבין לבד, שנזכה בעזרת השם. אומר רבנו, אף שראה יוסף את דמות אביו, עדיין הניסיון עם אשת פוטיפר שפיתתה אותו היה קשה מאוד. הבנת העניין הזה נסתר ומחוסה מבני אדם. עכשיו מה הוא אומר? תשמע, אתה עומד בסיטואציה כזאת לעשות דבר לא טוב. דבר שיש בו בושה. כמו שהוא אמר לה, כשהיא פיצתה אותו כל השנים, הוא אמר לה, איך אעשה הדבר הרע הזה וחטאתי לאלוקים? מה הוא אומר לה? איך אני אעשה את הדבר הרע הזה? לבגוד בבעלך. שאני אבגוד בבעלך. איך? שהוא מתייחס אליי כל כך יפה. מינה אותי פה על הבית שלו ונתן לי יד חופשית בכל. הולך לקראתי בכל. רק דבר אחד מנע ממני, אותך. איך אני אעשה הדבר הרע הזה? הוא לא אמר, אני הולך לעשות פה עבירה הלכתית או עבירה נגד התורה של אשת איש. לא זה הנקודה, לא זאת הנקודה מה שהוא הזכיר פה יוסף. אמר לה, איך אני אעשה דבר כזה נבזה, לבגוד בבן אדם שסומך עליי? בעלך, מסר בידי את הכל, את המפתחות, את האוצרות שלו, הכל, לטפל לו בכל העניינים שלו. איך עשה את הדבר הזה? הרע הזה. אז עכשיו, כשבן אדם הולך לעשות דבר כזה, הוא לא מסוגל לעשות דבר, כשבצידו לפחות ברור לו שזה דבר בזוי מאוד, בושה גדולה לעשות דבר כזה, הוא לא יכול לעשות את זה כשמישהו נמצא איתו בחדר, כשמישהו ראה אותו, נכון? אז עכשיו, מי נמצא איתו בחדר? דמות אביו, נראתה לו, נכון? כן. דמות אביו נראתה לו, אז איך אתה מסוגל בכלל, אז זה בכלל לא ניסיון. כשיש מישהו לידך בחדר, אתה ישר נגע ויורד מהעניין. אז רבנו שואל, הוא אומר רבנו, תשמע, אף על פי שדמות אביו הייתה בחדר איתו, זה היה ניסיון. זה היה כאילו הוא לא היה שם. איך זה, דבר זה נסתר ומחוסה מבני אדם. תורה קופנון א',
לא לכל את הבחירה.
כן, אבל, אבל, מצד אחד, יש פה מישהו בחדר, והוא אומר לך, בכל זאת זה ניסיון. תורה קופנון א', האות ו', רומזת לחיות הנמשכת לכל דבר. כמו האות ו' שצורתה מרמזת על צינור שדרכו נמשך השפע. הצורה של האות ו' היא צורת צינור. להורות שהאות הזאת היא רומזת לצינור שמוריד שפע מהעליון לתחתון. העליון זה נקרא מי שמשפיע, הוא נקרא העליון. התחתון זה המושפע. יש ביניהם צינור. הצינור רמוז באות וו. התיקון והמילוי של הלבנה שנתמעתה מתחיל בראש חודש. הרי הלבנה שהיא רומזת לאמונה, היא רומזת לשכל, יש לה את התנועה הזאת להגיע לשלמות ולרדת, להגיע לשלמות, זה בדיוק מה שעובר אלינו בחיים. עלייה עד המקסימום וירידה עד אפס, עלייה וירידה, גם במוח, בהבנה, גם בשמחה, גם בשלום בית, גם בעסקים, בכל דבר בחיים, זה בנוי על התנועה הזאת, שלמות וירידה, ככה זה החיים. עד לעתיד לבוא, ומלא ארץ זה היה את השם, והיה אור הלבנה כאור החמה, כמו שהחמה היא כל הזמן מהירה, החיים שלנו יהיו כאלה, לעתיד לבוא. שיתרבה הדעת בעולם. אז התיקון והמילוי של הלבנה שנתמעתה, מתחיל בראש חודש. מתי מתחיל המילוי שלה? בסוף החודש היא מגיעה למינימום, מתחיל החודש היא מתחילה לטפס. למה אומר רבנו בראש חודש? כי אז היא מגיעה לתכלית הפגם והחיסרון שלה. והתיקון מתחיל בסוף הדרך. רבנו מרמז פה להתחזקות. תדע לך שאתה בנפילה ואתה בירידה, אל תתייאש. אתה באמצע הדרך. אתה באמצע הירידה עדיין. בגלל זה אתה לא יכול לטפס. כדור שהוא בירידה, קשה מאוד לעצור אותו כשהוא בירידה. כשהוא יגיע לקצה הירידה, שם הוא יעצור כבר מעצמו. אז כשקורה לאדם הירידה, הבעיה שאין לו סבלנות ואין לו אמונה לחכות, לאכול את המצב הזה, איכשהו ככה. אז מה הוא עושה? הוא מנסה לשנות את המצב. בשביל לשנות את המצב הוא מתחיל להשקיע. רץ, משתולל, מנסה, משקיע כוח, ולא עוזר לו כלום. הוא רק מסתבך. מי שיש לו קצת סבלנות, קצת אמונה, קצת דעת, יושב ביישוב הדעת, מוריד את הראש, מחכה. תיגמר הירידה, תתחיל העלייה ממלא. ואז אני יכול להתחיל לטפס. זה קורה הרבה בשלום בית. אנשים אין להם סבלנות לחכות. יש מצב של אהבה בבית והכל יופי, ואחרי זה מגיעה התקופה של הירידה. מגיעה התקופה של הירידה, הם מתחילים לראות אחד בשני את הרע. היא כזאת, הוא כזה, לא ידעתי שהוא כזה, וכזה שכזה, ואתה מתחילים להשתולל, לנסות לשנות את המצב. חכה, פשוט מאוד המוח שלך הגיע למצב של ירידה, צמצום, וכשהמוח בצמצום הוא רואה את הכל עקום, הכל מצומצם לו, הכל נראה לו לא טוב, אז הפרצוף שלה לא טוב, והיופי שלה זה לא כמו שהיא הייתה, והכל השתנה, ואותו דבר הפוך, ככה היא רואה אותו, ואז תקח אתכם. מתחילים דף חדש עם האחד השני. את הדף חדש עם השני אי אפשר להתחיל בירידה. כי כשאדם בירידה הוא רואה את כולם עקום, כל העולם עקום. כל מי שתפגוש לא ימצא חן בעיניו, וכל מי שהוא יפגוש אחרי הגירושים לא תמצא חן בעיניו, כי הוא פגש אותה בשעת הירידה. מתי הוא כן יכול לפתוח דף חדש? כשהתחיל לו התנועה בשכל לעלייה, אז הכל נראה לו יפה, ובדיוק באותו זמן הוא פגש אחת, ולא משנה מה שהיא תהיה. הוא יראה אותה בצבעים הכי יפים. כמו שהייתה עם הראשונה, את הראשונה גם כאן, הוא תפס בקטע היפה שלו, שהראש שלו היה מצב טוב. ואז פותחים דף חדש, והוא מרגיש, והוא תולה את ההרגשה הטובה שלו בה, בפגישה איתה. והוא לא קולט שההרגשה הטובה שלו זה בגלל שהמוח עשה את הסיבוב שלו, והיא הזדמנה בדיוק בקטע הזה. אז הוא עוד פעם פותחים דף חדש, הכל ורוד, אחרי זה השכל מתחיל את הירידה שלו, ועוד פעם מסתכל, זה לא זה, וככה מתחיל הסיפור. מי שיש לו סבלנות, מחכה, מוריד את הראש. אז זה מה שרבן אומר, התיקון מתחיל בסוף הדרך, תהיה בסבלנות. תורה קוף נון בית. אומר רבנו, כשבאה נשמה קדושה של צדיק לעולם, אז היא באה עם כל הענפים השייכים לה, כלומר עם נשמות תלמידיו. והתלמידים צריכים לנק חיותם ותורתם ממנו. ככה זה הולך, אילן, אילן הנשמות. כמו שיש שורש, מהשורש יוצא הגזע, הגזע מתפצל לגזעים קטנים יותר, הגזעים לענפים, הענפים לעלים וכו' וכו' וכו'. כל אדם נמצא באיזושהי נקודה על האילן הזה. כשהוא בנקודה, באותה נקודה של האילן, יש אלה שיונקים ממנו, שהוא הצדיק שלהם נקרא, כי הרי המים מגיעים מהשורש, דרך הגזע, דרך הענפים אליו, והוא מעביר לעלים שנמצאים מאחוריו. והוא גם מקבל מאלה שתחתיו, שקרובים יותר לשורש. ככה כל העולם, ככה בנוי. אז שבא נשמה של צדיק, של אחד, אנחנו אומרים צדיק, הכוונה אחד שהוא יושב בשורש. נגיד בגזע יש התפצלות של ענף, זה שיושב בפיצול, בתחילת הפיצול, הוא נקרא הצדיק, כי הוא המשפיע, הצדיק הוא נקרא המשפיע. כי יוסף הוא הצדיק, הוא המשפיע, הוא המחלקל את כל הדור, יוסף הצדיק. אז זה, יש צדיק יסוד העולם שהוא השורש. אז כשבא הצדיק, נשמת הצדיק נולדת בעולם, אז נולדים איתו כל התלמידים שלו, העתידיים. וכל אחד מהם יונק חיותו ממנו. והוא יונק חיותו מהצדיק שלפניו, בקרוב יותר לגזע, לגזע, לשורש, וכו' וכו'. וזה שבשורש הצדיק יסוד עולם, מי הוא יונק? מהקדוש ברוך הוא? כל פרי יש לו קליפה, לכן הצדיק גם הוא מסובב בקליפה שמסתירה את אור חוכמתו מתלמידיו. כל פרי, לא רק כל פרי, כל דבר בעולם יש לו פנים וחוץ. האדם יש לו את הגוף החיצוני ויש לו את הנשמה הפנימית, יש לו את הלבושים, הבגדים שהם חיצוניים. כל דבר יש לו חיצוני ופנימי. אז הצדיק אותו דבר. אז הוא מסובב בקליפה חיצונית. הקליפה החיצונית שלו זה התדמית שלו. התדמית שלו בעיני תלמידיו היא מסתירה את אור חוכמתו מתלמידיו. מה אני אומר? רבנו אמר פעם לתלמידיו, אתם לא רואים אצלי שום תנועה משונה. אני כמו כולם. התנועות שלי, הדיבור שלי, האכילה שלי, ההתנהלות שלי. אתה רואה אותו הולך ברחוב, בן אדם, פשוט, סתם בן אדם. זה שאני חכם, צדיק, ומה שאני, לא רואים עליי כלום. הכל מבחוץ רגיל. זאת אומרת, התדמית החיצונית שלו מסתירה. אבל אם היית רואה מבחוץ איזה דבר מיוחד, כמו הצורה שהשקרנים עושים. השקרנים הרי הם ריקים מתוכן, אז אם הוא ריק מתוכן הוא יודע שהכל בנוי על תדמית חיצונית, כי האנשים לא יכולים לקלוט את הפנימיות, הם קולטים את החיצוני. אז הוא בונה לעצמו תדמית משהו בלבוש שלו, בבגדים שלו, באוטו היקר שהוא יוצא לרחוב, בצורת הדיבור שלו, בסלנג שלו, בכל ההתנהגות שלו, בונה סביבו חיצוניות תדמית כדי להטעות את האנשים שלא יקלטו את הרקנות שלו. אין, הוא ריק, אין לו כלום, אין לו מה למכור. אז התדמית, היא נותנת לו, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה יחס, הוא רוצה, אבל אין לו במה. אז הוא בונה, הצדיק לא עושה את זה, הצדיק לא רוצה מה, לא עושה כלום, הוא אמיתי, הוא לא רוצה לא הצגות ולא לבוש מיוחד ולא כלום. אני כמו כולם. זה עושה כיסוי לחוכמה שלו. כי האנשים, לא, ככה הראש של בני אדם. הראש של בני אדם, שאם הם לא רואים חיצוניות מבריקה וזה, לא מתקרבים לבן אדם. מה זה בן אדם? סתם בן אדם. מה שיש אצלו בפנימיות, בעומק, במיוחד בחוכמת התורה, שחוכמת התורה בנויה, כל התשתית של חוכמת התורה בנויה על זה שאתה ענב. ואם אתה לא ענב, אז אין לך שום חוכמה, יש לך רק מילים. חוכמת התורה בנויה על ענבה, על המידות, שאתה ענב. והענבה, הרי היא בדיוק ההפך מהשור. אני בשקט, בתוך עצמי, בחוץ אין כלום, זה ענב. אז כל התורה אצלו. והאיש משה ענב מכל האדם. אז אין לו את התדמית. והתלמידים, מה לעשות, הם ברמה כזאת, שהם קולטים רק מבחוץ. יושב איתו, שתה איתו כוס קפה, אוכל איתו, מדבר איתו. הנה, הסיפור שסיפרנו, רבי חייקל. הוא לא קלט מי יושב לידו. רבנו יושב לידו בעגלה, על אותו ספסלים יושבים, זה הנהג, כן. מחזיק את המושכות, ורבנו לידו, והוא עובד על רבנו.
כן, אני עצמי הייתי עמום מזה, איך אתה עמוד את הדבר כזה?
אתה מכיר את רבנו מהספרים, אז אצלך הוא משהו רציני רבנו, לא ראית אותו בעיניים, אבל אם היית אותו בעיניים, אוכל, שותה, רגיל, אז גם כן היה יורד לך מהעיניים. אז הוא לא התבייש כאילו להסתכל שרבנו נרדם, להסיט את העגלה מהדרך, מהכיוון הנסיעה לכיוון חבר שלו. רבנו אמר, מכל התלמידים, רבי נתן, וקצת רבי נפתלי יודעים ממני.
גם רבי שמעון, התלמיד הראשון שלו, שהוא מעל בכספים.
כן.
אתה מה איזה
מועל
הוציא של
רבי? נכון. כל מים? מה ברס? רבי נתן אמר, ברוך אתה אדוני, אנחנו נשאר כולם דבר. רבי נתן שהיה גאון, תלמיד חכם גדול, ראוי כבר למנות אותו אב בדין בגיל 22. כשהוא בא לרבנו פעם ראשונה, אחרי כמה שנים הוא אמר, אם לא הייתי רואה, הוא בא מבית עשיר, עם תדמית רצינית, חיצונית, אם לא הייתי רואה את הפמותים של כסף על השולחן של רבנו, הייתי בורח מרבנו. כשהוא בא לרבנו הוא ראה בית פשוט, אז זה קצת הוריד לו את הרב, זה לא זה, אם אין לו איזה מרצדס בחוץ. רבי נתן שכתב את הספרים של רבנו, הוא אומר, בהתחלה שבאתי אליו רציתי לברוח מהפשטות שהיה בבית, אבל ראיתי בפינת הפמותים מכסף, נשארתי. מה זה השואו, מה זה עושה? יש כאלה שאומרים שכדאי לעשות את ההצגה הזאת במטרה באמת לקרב את האנשים, אם לא, הם לא יתקרבו. יש כאלה שאומרים שכן טוב לעשות את זה.
אנשים מכבדים ספר תורה, אם זה סתם כזה ככה.
לא בשביל לכבד ספר תורה. כי הם לא יתקרבו. אז צריך לעשות להם את התפאורה הזאת. הבעיה היא שמי שעושה את התפאורה, הוא יכול ליפול בתוך התפאורה ולחשוב באמת שהוא כזה. הוא התחפש, אבל הוא נכנס לו דמיון שהוא כזה באמת. יש רבנים. מסופר משל על זה. תראה, כשבאים לרב ומתייחסים אליו וכבודו ומה רוצה וזה, אז הוא במדמה שלו, גם הוא יש לו מדמה, במדמה שלו יכול להיכנס לסרט, שהוא באמת משהו. רק מי שענב, הלבוש לא יעשה עליו רושם. זה הוא שער, הצגה זה רק בשביל בחוץ, לא בשבילי, אני לא מרגיש שינוי. משה רבנו הרי הוא היה מנהיג ישראל, הוא ישב על כיסא מכובד ו... וצבא ועניינים, אבל הוא בעצמו הרגיש שזה זה כלום, אני רק, זאת רק ההצגה שלי, זה לא אני. אני בפנים יודע מי אני, כלום. הכל ביד השם. אז מסופר על אחד, על איזה מדינה, שהיה נהוג שם, כשפטר המלך, איך ממנים מלך? בלי בחירות. היה להם איזה אמונה כזאת, בכוכבים, במזלות, אז הם קבעו, נגיד, שעה 12 בצהריים, אותו יום, למחרת שנפטר המלך ב-12 בצהריים, הולכים לצומת מסוימת קבועה, הראשון שעובר שם, תופסים אותו, הוא המלך. זה האמונה שלהם. נפטר אצלהם המלך. יופי. עובר שם, הם חכים שם עם הצבא, החיילים, הם הסוסים, לתפוס את הראשון שעובר, למנות אותו מלך. יוצא מהמסבעה, אחד שיקור, לא רואה בעיניים, מתנדנד, הולך, כולו על הפנים, עובר שם, תפסו אותו, יחי אדוננו המלך, הוא התעצם בבלבול, לא מבין מה רוצים ממנו, שיקור. לקחו אותו לזה, הביאו אותו לארמון, אתה יודע, נרדם מהשכרות שלו, מסטול, קם אחרי כמה שעות, לא רואה בעיניים, כאבי ראש, מסתכל, איפה אני? שלום אדוני המלך, עומד לידו אחד, שלום אדוני המלך, כבודו רוצה משהו? וואו, אז תומכת, מה, כבודו רוצה משהו? שתק! אחרי כמה דקות נכנס עוד איזה שר, אדוני המלך, מה דעתך לזה? כן, ככה לחשוב מה קורה, אמרנו, יבדוק אם זה אמיתי. תביאו לי ארוחה. מה אתה רוצה כבודו לאכול? זה רק איזה מילה, אתה יודע, אוכל שבחיים שלו לא אכל, רק הוא תמיד ציפה לאיזה ארוחה כזאת. טק, 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 סידרו לו. תביאו לי זה, תביאו לי זה. אתם רק עושים מה שהוא אומר. הלאה, אני מלך. תראה מה עשר, אנשים סביבי, ובאים, ומכבדים אותי, ו... ונתייעץ איתי, אדוני המלך, מה דעתך על זה? מה דעתך על זה? אתה... מה? אז אני מלך. אחרי זה פתאום עובר לו בראש, רגע, אבל מה, אני זוכר, אני ישבתי במסבעה לפני כמה שעות, ושתיתי, וזה, איך יכול להיות אני מלך? אני שם הייתי במסבעה. אולי זה, אולי אני חולם. בסדר, ככה. תביאו מים. אפילו שוטף פנים. תסתכל עוד פעם, כל השרים סביבו, וזה, אני מלך. עובר לו ברור, אני חולם או אני מלך? עוד פעם, מבקש משהו, הם מביאים, אז וואלה, זה מציאות, אני רואה זה, איך אני אומר שזה חלום? אחר כך פתאום עובר לו, שמע, אתה יודע מה, יכול להיות שזה המציאות, והוא היה החלום שהייתי שיקור במסבעה. וזה המציאות האמיתית. מסכן, הסתבך לו המוח. איבד כיוון, הוא לא יודע מה הוא עכשיו, אמיתי, מלך או שיקור. ככה. פתאום הוא נזכר, הוא אומר, הוא זוכר, כשהוא היה במסבעה, הוא הלך מכות עם מישהו. והוא נתן לו בעיטה, אז נהיה לו סימן כחול ברגל. אז הוא הרים את המכנסיים לראות אם יש סימן, בשביל לזהות אם זה חלום או מציאות, הוא רואה את הסימן. אז עכשיו אני בחלום. זה היה מציאות. עכשיו אני בחלום. אחרי זה עובר לו בראש, איך יכול להיות עכשיו זה בחלום? ואני, הנה, אני רואה פה אנשים. ואני אומר להם, תביאו. אחרי זה הוא אמר, אתה יודע מה? אני יודע אם אני מלך. עכשיו יש לי רעיון, איך לדעת האמת. הוא מצווה עכשיו לאחד, תביאו לי ספר מהארון. מלך, יודע לקרוא, יודע ללמוד, מבין דברים. תביאו ספר. עכשיו הוא יקרא, ואם הוא יבין, אז הוא יודע שהוא מלך. מביאים לו ספר פותח, מתחיל לקרוא, עד שהוא לא מבין מה כתוב. אז עכשיו זה החלום, אם ככה. ואז הייתי, לא, בסוף מביא תירוץ לעצמו, משכנע, לא, תשמע, כל המלכים סתם שמים ספרים לדמיון, כאילו, גם הם לא מבינים, אני מלך. אז ככה, הדמות הזאת, הרב יכול לקרוא לדמות הזאת. אנשים ועניינים, ותן עצה, ותן זה, ותן זה, ומכבדים אותו. אז הוא נכנס להצגה הזאת. עכשיו הוא לא יודע ללמוד, לא מבין תורה, לא יודע כלום. אז הוא מה עובר לו בראש? כל הרבנים ככה, סתם שמים ספרים, קוראים פה כאילו. אבל זה, הם רק בהצגה. ואז הוא נכנס לקטע הזה וזהו זה. זה הסכנה. רק אדם ענף, אמיתי, הוא לא ייתן לעצמו לעבוד על עצמו. אתה מבין? אז הוא אומר, הקליפה היא מסתירה את אור חוכמתו מתלמידיו, והקליפה יכולה להיות חוץ מזה. הקליפה זה הדיבורים של האנשים. האנשים מדברים, כל אחד לפי הדמיונות שלו. הוא לא קולט, הבן אדם לא קולט, שהמציאות נראית לו לפי אותם משקפיים שהוא שם הבוקר על העיניים. הוא, יש לו ימים שהוא לוקח את המשקפיים הצבעוניות, שם על העיניים, אז הוא רואה את העולם בצבוע. הוא, איזה צבע יפה של העולם. יש יום אחד שהוא לוקח משקפיים שחורות שם, הוא רואה שחור, העולם שחור. הוא לא קולט שהמשקפיים שלו מתחלפות בתוכו, מתחלף לו המשקפיים כל פעם. אז הוא לא יודע, הוא לא יודע מזה, הוא לא יודע, הוא לא למד, הוא לא יודע מזה שזה ככה עובד. אז הוא חושב שזה אמיתי. אז פתאום הוא מסתכל, תעזוב את הרב הזה, מה פתאום, עזוב, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. הסרט הזה הולך לו בראש והוא זורק את זה, משליך את זה. כמו שרבנו אמר, על החולקים עליו. לקחו פלקט, שמו אותו על הקיר, ציירו דמות, וכולם יורים עליה, חולקים עליה, והם אומרים שזה אני. אבל זה לא אני. זה הדמות שאתם ציירתם. אתם אומרים שאני כזה וכזה וכזה וכזה, ואם באמת אני כמו שאתם אומרים, גם אני חולק על עצמי. גם אני לא סובל את הבן אדם הזה. אם כל מה שאתם אומרים על אותה דמות זה אני, גם אני לא סובל אותו. אבל זה לא אני, זה אתם ציירתם עליי את הציור הזה, שאני כזה וכזה וכזה, ופרסמתם וזה שומע, ואנשים, התמימות שלהם מגיעה לפתי, פתי ימין לכל שטות. הוא אמר, מי זה ההוא שאמר? הוא שמע ממישהו שאמר שהרב הזה ככה וככה. זהו זה, הוא קיבל את זה. לא בודק, לא מברר האם נכון, האם לא נכון, מה מקור האינפורמציה של אותו אחד שאמר לך. לא, הוא אמר. זהו זה בסדר. ככה כולם חיים על הלשון הרע הזה, כולם. היא אמרה לי, השכנה אמרה לי, הוא אמר, זה אמר. הרדיו אמר, הוא אמר. זהו זה. כל החיים שלהם מתנהלים על כלום, על רקנות. הוא אמר והוא אמר והוא אמר. בלי בסיס, בלי כלום. אז זה עכשיו הלבוש שלו, הדמות שלו, זאת הדמות שלו. זה מרחיק את האנשים. אז החוכמה מתבזבזת, כאילו. הם לא יונקים את החוכמה בגלל הדבר הזה. אין לענפים של הצדיק שום פתח שדרכו יכולים להתקרב אליו, היות שהמצב הוא כזה. יש דיבורים, יש כיסויים עליו, יש הסתרות, אין שואו. אז איך אני אתקרב אליו? מה ימריץ אותי? להתקרב, לשמוע ממנו תורה. רבנו אומר, יש פתח אחד שדרכו אפשר להיכנס אליו, אמונה. אמונתך בלילות, אמונה עיוורת. בלי להסתכל לחיצוניות, בלי להסתכל לסיפורים, בלי כלום, אמונה עיוורת. זה הפתח היחידי שאפשר להתכנס. כשאדם מאמין בצדיק, בלי שום דעת, אפשר לו ליפול מהאמונה. כי אמונה לבד אפשר ליפול. אבל אם יש לו גם דעת שמבין גם בדעת, אז אי אפשר לו ליפול. זאת בעיה. רוצים שתאמין עם דעת. אבל אין לבן אדם דעת, אז מה הוא יעשה? אין לו דעת, אז הוא בבעיה. מה זאת אומרת רוצים לך דעת? היו כמה סיפורים ששמעתי, קראתי, על בבות שהיה להם דמות של צדיק, ואנשים, אתה יודע, כמו שאמרנו, איפה שיש את השואו, מתקרבים. זה עושה להם את הרושם. ואלה שעושים את ההצגה יודעים איך להציג בשביל למשוך את האנשים. ואתה יודע, לאט לאט זה, כשהאמונה שלהם גודלת בו, אמונה, אז הוא מתחיל לשלוט בהם. רבנו אומר, עזות מלכותה בלא תגה. עזות מלכות בלא תגה. עזות זה המפורסמים של שקר, שהם עזים, יש להם עזות, אין להם בושה. זה מלכות, זה שלטון בלא תגה, בלי מינוי, בלי כתר. הם שמו את הכתר לעצמם על הראש. אז עכשיו הוא יודע שמאמינים בו. הוא מתחיל להפעיל את המאמינים בו לאינטרסים שלו. היה אחד, זה מקרה, עכשיו הוא בכלא, הוא כבר יצא מהכלא לפני כמה שנים, שאחד התלמידות שלו האמינה בו, ולאט לאט הוא עשה עליו כל פעם תיקון על נשמת אמא שנפטרה והייתה באה לה בחלום. הוא עשה לה תיקון, התיקון התחיל ב... נגיד $1,000 ולא עזר, ועלה ל-2,000 ו-3,000, ובסוף אמר לה תמכרי את הדירה, ומכרה את הדירה ונתנה לו את הכסף. ובעלה כנראה גם הוא קוקו, איך הוא הסכים לזה? תעצור את אשתך, מה אתה רואה את ההידרדרות הטיפשית הזאת, מה אתה מסכים בכלל? ובסוף הוא קבע את הפגישה בבית קפה ויצאו לבלות, הבבא איתה. זה אמונה בלא דעת. רבנו אומר, אמונה צריכה להיות עם דעת, אבל אין לו דעת, זה בעיה, לא לה ולא לבעלה, אין דעת. אתה מבין? מה אתה עושה? אז הוא אומר, אם יש לו רק אמונה בלי דעת, הוא יכול לפול מהאמונה. אבל אם יש לו גם דעת, שמבין גם בדעת, אי אפשר לו לפול. עוד כיוון, זה דעת השם. דעת זה לדעת את השם. כשאתה מאמין בצדיק, אסור לך לעשות ממנו אלוהים. אסור לך לעשות ממנו עבודה זרה. אין עוד מלבדו, זה רק הקדוש ברוך הוא. כל השאר תקרא להם מה שאתה רוצה, קרובים לקדוש ברוך הוא, מלאכים של הקדוש ברוך הוא, שליחים של הקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה תגיד, אבל רק אלוהים אחד יש בעולם, הקדוש ברוך הוא, וזהו. כל השאר זה תקרא להם, אתה צריך לכבד אותו, את הצדיק, כמו שהתורה אומרת, כבוד אביו, כבוד רבו, כבוד מורו, הכל טוב ויפה. זה כשיש לאדם דעת, לדעת מי הוא, מי הוא העיקר. העיקר זה הקדוש ברוך הוא. אם יש לו דעת שהעיקר זה הקדוש ברוך הוא, אז יפה מאוד. אז כבר יש לו את הגבולות, את הצמצומים, ביחסו אל הצדיק. שומע אותו, מכבד אותו. אני לא מדבר על הקיצוני, אנשים קיצוניים צד השני שבאים לזלזול. לא מדבר על זלזול. זה בכלל כיוון הפוך. מכבד אותו, לומד ממנו הכל, אבל אתה, מספר אחד זה הקדוש ברוך הוא. יש לי דעת, דעת זה השם. לכן יש לי צמצום. גם אם תגיד ככה או ככה, צריך אמונת חכמים כמובן, אבל דברים שהתנגשו לי בתורה, אני לא אבלע את זה. אבל כשאתה חושב שהוא אלוהים, הוא יכול להגיד גם נגד התורה, כמו השץ. הוא עשה דברים נגד התורה, והייתה אמונה כל כך גדולה בו, כי הוא עשה ניסים והצליח. לפני כמה זה היה? 500 שנה, 400, 300 שנה. והלכו הרב ונערו, גם כשהוא הלך נגד התורה. אבל כשיש לך דעת, דעת זה קודם כל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, זה אסור, אז אל תספר לי סיפורים. היה סיפור על אחד שהוא עשה לתיקונים רוחניים, קבליסטיים, אתה יודע, זורקים מילים, פוצצות, שהוא לא מבין מהם, ואלה שומעים אותו לא מבינים את הפירוש של המושגים האלה, אבל הם מתביישים להגיד שהם לא מבינים, אז הם אומרים, כן, כן, הוא אמר ככה, הוא עושה תיקונים לנשותיהם. מה זאת אומרת תיקון לנשותיהם? אבל זה נגד תורה, זה נגד שולחן ערוך. מה זאת אומרת? בלי סיפורים. זה כשיש דעת, דעת אלוקים, אז יש לך את הכוח. אבל כשאין דעת, הרב אמר ככה, הרב אמר ככה. אז עוד פעם, אבל אני אומר, אתה צריך לדעת את הגבול. לא תגיע לזלזול, הרב אמר, נתן את ההצעה הזאת, נו, אז מה אם נתן את ההצעה הזאת? זה סתם. אני מבין יותר טוב ממנו. אז הבן אדם נפל בכלל. כי באמת, רבנו אומר, הצדיקים הם מלאים אותות ומופתים, ויש להם עצות נפלאות, כולו זרע האמת. יש להם עצות נפלאות, ויש להם דרך נפלאה, אבל אין להם כוח לעשות כלום, רק על ידי האמונה שהתלמידים מאמינים בהם. ברגע שאמונה לתלמיד, הוא נותן כוח לרב לעשות את המופתים, ולתת לו את העצות הנכונות, ולהצליח אותו. אם אין לו אמונה, דבר אל הרוח. הוא לא יכול לדבר, הרב, הוא לא יכול להוציא, הוא לא יכול לקבל את הרעיון, לא, כלום. כי האמונה זה הכוח. אז צריך לדעת את הגבול. מצד אחד לא להיזרק לצד של הטיפשות הזאת שהזכרנו מקודם. מצד שני לא להיזרק לצד הזה של הזלזול. אז זלזלת, אין לך כלי. אין לך כלי שממנו תקבל שכל, תקבל תורה, כי אתה מזלזל בכלי. רבנו אומר, על ידי גם אמונת חכמים, שאין לו אמונה בחכמים האמיתיים, השנים שרוחים עולים אל מוחו. זאת אומרת, הוא מתחיל להיות מבולבל מדמיונות. זה עושה לו דמיונות ובלבולים. תורה סמך א', רבנו אומר את זה. השנים שרוחים עולים אל מוחו. אז צריך לדעת את הגבול, צריך לדעת איך להתנהג עם זה. זה בעיה. זה בעצמו צריך ללמוד איך לחיות את זה. אז אתה מבין כמה שזה מסובך כל הסיפור. עיקר האדם הוא דעת. ומי שאין לו דעת, אינו מן היישוב ואינו מכונה בשם אדם כלל. רק הוא בחינת חיה בדמות אדם. זה עיקר האדם. אדם בלי דעת, מסכן. דעת זה לא, אנשים חושבים לכולם שיש דעת, אין דעת, לכולם אין דעת. יש להם חוכמה, יכול להיות להם בינה. דעת זה משהו אחר. דעת זה דעת אלוקים. כשיש לאדם דעת אלוקים, יש לו יישוב הדעת, הדעת שלו לא כמו סודה, קופצת, מים קופצים, הכל ביישוב הדעת, במנוחה. הכל ברור לו, החיים שלו מסודרים, הכל ברור לו. זה שיש לו דעת. אתה רואה אנשים שלא חיים ככה, זה בגלל שאין דעת. לא צריך פה לקחת אותו למכשירים, לבדוק אם יש לו דעת או אין לו דעת. לפי התוצאות, תראה איך הוא חי. אם הוא בלחץ, אם הוא אין לו דעת. דעת זה יישוב הדעת. הדעת מיישבת את האדם. ההתנהגות שלו, ההליכות שלו, הכל בדעת. שמחה ואמונה וביטחון, זה דעת. חוכמה יש. חוכמה בגויים תאמין? חז"ל אמרו יש בשפע. אז מי שאין לו דעת הוא לא נקרא בן אדם. הוא רק חיה בדמות אדם, הצורה שלו אדם. כי עיקר האדם זה שיש לו דעת. ומשה רבנו היה לו רחמנות. והיה עוסק ביישוב העולם, שיהיה העולם מיושב וממולא מבני האדם. זה התפקיד של משה, זה מה שהוא עשה כל הזמן, משה. 40 שנה במדבר, הוא רק דחף להם דעת, 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 להכניס להם, זה לא קל. להפוך בן אדם, מי בעל חי, לעשות אותו בן אדם. זה לא קל. למה הוא טבוע בטבעים נולדים, שהם חייתיים, בהמיים, שזה לא אדם. צריך לעבוד עליו, אז משה עבד על זה, שיהיה העולם מיושב ומולה בבני אדם, היו בני דעה. כי הוא פתח לנו אור הדעת. כמו שכתוב, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים. זה תלוי, הדעת תלוי באמונה, בידיעת השם. לא יכולה להיות לאדם דעת, יישוב הדעת, ביטחון, רגיעות, שמחה, אם הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים. כשיש לך את זה, אתה תזכה לדעת. זה משה אמר, בדברים. כי משה פתח לנו את הדעת וגילה לנו כי יש אלוקים שליט בארץ. כאשר מתעורר הרצון באדם להתקרב לצדיק, אזי מחמת פגמיו הקליפה מתפשטת וסוגרת גם את הפתח האחרון שבו אפשר להתקרב לצדיק. הרי אמרנו, אין לו איך להיכנס. השואו מבחוץ זה לכלוך, לא שווה, אין מה להתקרב לבן אדם. הדיבורים וכל ההצגות ומה שאני רואה מבחוץ. אז אמרנו, הפתח היחידי הוא האמונה. אבל כשהאדם הוא במצב רוחני ירוד מאוד, הפתח של האמונה נסגר לו, גם זה הפתח האחרון נסגר לו. כלומר, מכניסה לו ספקות בליבו, אך עדיין הפתח פתוח. הקליפה מתפשטת על הפתח, רבנו אומר. הפתח הוא האמונה. אמונה עיוורת. אבל הקליפה מתפשטת על הפתח, זאת אומרת, קליפה נכנסת לו בלב. הרהורים שמקלקלים לו את האמונה העיוורת. אז הוא מגשש ולא נכנס. אבל הפתח לא נסגר. הפתח פתוח. רק אצלו, הקליפה סגרה לו את הפתח כאילו. היא מתחילה רק להביא לו הרהורים. אבל כשיש חס ושלום ריבוי הפגמים, אצל ענפי הצדיק, אצל התלמידים הכוונה, יש כוח לקליפה להתפשט לגמרי על הפתח ולסגור אותו לגמרי, לעקור ממנו את האמונה. לגמרי. ואז לא נשאר לו איך. כשיש פגמים, היא חופפת על הפתח, על האמונה, זאת אומרת, מעבירה לו הרעורים נגד, אבל כשהפגמים גדולים גדולים, סותמת לו את הדרך לגמרי. כשיש לענפי הצדיק ריבוי פגמים, אז מה קורה במצב הזה? איפה הישועה עכשיו? מסכן הבן אדם, יש לו ריבוי פגמים, זה המציאות שלו, מה לעשות? הוא רוצה לצאת מזה הרי, הוא רוצה להתקרב לצדיק בשביל לצאת מהמצב שלו. אז היא באה הקליפה, סוגרת לו את הפתח. או סותמת לו לגמרי את הפתח. אז מה? כשיש כזה מצב כזה, השם יתברך ברחמיו על בריאותיו. מה עושה? הקדוש ברוך הוא מעמיד על הפתח אדם ירא שמיים שחולק על הצדיק. הקדוש ברוך הוא יש לו תרגילים. הוא מוציא עליו שם רע. ובזה מונע מהקליפה להתפשט לגמרי על הפתח ולסוגרה. אני לא מבין את זה, איך זה, מה קורה פה. איך הפתרון? יש עכשיו ריבוי הפגמים, הקליפה, זאת אומרת, הלב שלו נסתם לגמרי. כדי שלא יסתם לו הלב לגמרי, מה הקדוש ברוך הוא עושה? לפני שמתחיל לקרוא המצב הזה שנסתם לו הלב, הוא מעמיד ירא שמיים, אדם שיש לו שם של צדיק.
יכול להיות שהוא באמת צדיק.
יכול להיות שהוא באמת צדיק.
רק בנקודה של המחלוקת על
הצדיק. בסדר. אותו אדם שהוא יש לו שם, שאנשים מתייחסים לדבריו, הוא מדבר על הצדיק הזה, שעזוב אותו, והוא לא שווה. לא מדברים עכשיו שסתם עמי הארץ, וסתם אנשים שלא מבינים, הם חולקים על הצדיק. מדובר פה על אדם בעל מעמד, והוא מדבר רע על הצדיק. כשהוא מדבר על הצדיק, הקליפה מסתלקת. יש מישהו אחר עושה את העבודה במקומה. אז הערעורים האלה על הלב מסלקים לו. כשהוא שומע מישהו, צדיק כביכול, מדבר על הצדיק רע, זה מסלק לו את הסתימה של האמונה.
אבל מה עכשיו?
עכשיו תלוי בו, עכשיו במסירות נפש שלו. לפני מסירות נפש שלו, דווקא בגלל שאני שומע שמדברים עליו, אני אכנס פה. אתה יודע איזה מחלוקת הייתה על רבנו? עד לפני 200 שנה, עד לפני, היום גם יש קצת. אתה שומע כמה ברברנים, רבנים גדולים שיושבים על כיסא רם ונשגב ופותחים פיהם חפשי לזלזל ברבנו, והוא ככה, אז מה אם הוא אמר ככה? יש גם צדיקים ראשונים ויש זוהר ויש ככה ויש ככה, אז מה אם הוא אמר ככה? יש כאלה בדור שלנו, המחלוקת לא נגמרה. רבנו אמר, הצדיקים אחרי שעברו את כל הניסיונות בחיים והגיעו למדרגת צדיק, יש להם עוד ניסיון אחד שהם צריכים לעבור, ואם הם לא יעברו אותו, הלך עליהם. לא לחלוק עליי, זה הניסיון האחרון שיהיה לצדיקים. גם בדיבור הזה הם יחלקו עליו, גם על הדיבור הזה הם חולקים. מי הוא שהוא אומר ככה? מה, חסרים צדיקים? מה פתאום נוסעים לאומן? אין צדיקים בארץ? כמה רבנים אומרים את זה? חסר? מסכנים, מסכנים. על הרמב״ם לא חלקו? לא שרפו את הספרים שלו? על משה רבנו לא חלקו? כל ישראל חוץ מקורח ועדתו לא חלקו? עשרים צדיקים שחלקו עליהם? אין להם דעת להבין את הנתון הזה, אין להם הנתון הזה, הם לא מתייחסים אליו. הנתון הזה, רק הנתון הזה, שראית צדיקים שהיום הם לכל הדעות צדיקים פורסמים, שבדורות הקודמים חלקו עליהם וביזו אותם ומה לא עשו להם, שרפו את הספרים שלהם, והיום אתה יודע שזה, את הטעות הזאת, לפחות קח את זה רק בחשבון שלך כשאתה פותח את הפה לדבר על צדיק מסוים. רק את זה תיקח בחשבון. אולי הוא מאלה שיתגלה בסוף שהוא הצדיק הטוב והמפורסם והיקר, וכמו הרמב״ם וכל אלה. זה הוא לא לוקח בחשבון. הוא סומך על המוח שלו. הוא חכם, הוא מבין, הוא יודע את התורה, הוא חושב שהוא יודע את התורה. הוא יודע רק את ה... קליפה של התורה, את החיצוניות הוא יודע, הוא מלמעלה מבין את התורה. לא מתגלה לו מה יש מתחת לאותיות ובין השורות, זה לא. אחד כזה לא מקבל. רבנו אומר, עיקר השלום תלוי בדעת. עיקר השלום תלוי בדעת. ויש שלום שהוא יותר גדול מהשלום שתלוי בדעת, וזה השלום של המחלוקת. מה זה השלום של המחלוקת? בית שמאי בית הלל, הייתה יש ביניהם מחלוקת, המחלוקת לאורך כל הדרך. למרות זאת, עד ואהב בסופה, הפסוק אומר, לא נפרדו זה מזה, רק באהבה, בית שמאי בית הלל. לא נמנעו לשאת נשים ביניהם, לעשות שידוכים ביניהם, למרות שהיה להם מחלוקות בנושאים של אישות, בין, שכאילו זה לא מתאים להתחתן עם אחד כזה, אחד כזה. זה רבנו אומר, השלום של המחלוקת הוא שלום יותר גדול. מאיפה נבע השלום הזה? כי זה דעת יותר גדולה. מה הדעת יותר גדולה? שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זאת אומרת אלו ואלו דברי אלוקים חיים? מה שהוא מדבר ולא מוצא חן בעיניך, כי זה לא מתאים לראש שלך, זה לא מתאים לסטיגמות ששתלו בך בחדר איפה שלמדת בילדות שלך ובמסלול חיים שלך הישיבתי, שתלו לך במוח נתונים ואתה בנוי עליהם בלבד. כל מה שלא מתאים לנתונים האלה הוא אצלך פסול. זה נקרא שאין לו דעת, אין לו את הדעת של המחלוקת. הדעת של המחלוקת זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. תדע לך, כל צדיק שאמר מה שאמר הוא קיבל את זה מסיני, זה בא מהקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אין לגנות את המקבל, אף על פי שאין הלכה כמותו, כי קיבלם מן השמיים. זה דיבורים שבאו מהשמיים. שומע מישהו מדבר, בסדר, אני לא סובר כמוך, דעתי אחרת, זכותך. אבל להגיד שהוא שקר ואתה אמת, אמרת על הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, שהוא לא אמת. זה דיבורים מן השמיים. אז זה מחלוקת לשם שמיים, אומר רבנו. אני עומד על דעתי ונשאר בדעתי ולא נמרח ולא מסכים לדעתך בגלל שפה איזה שינוי קרה, איזה פיתוי או משהו. אני ככה דעתי, ואני גם מעריך את דעתך, מעריך את דעתך. הרי איך המוח עובד? המוח עובד על פי הנתונים שצרבו בו משחר ילדותו. אני בא אומר לך עכשיו 5 כפול 5, 90. אתה צועק לי, אני לא מסכים איתך. אתה רב איתי על זה. מה פתאום? למה לא? למה לא? למה 5 כפול 5 זה לא 90? למה לא? מי אמר שזה לא ככה? כך עמדו אותך. בילדות, לוח הכפל, צרבו לך במוח. עכשיו זו הצריבה. מה שלא כזה, זה לא אמת. נגמר הסיפור. בסדר גמור, אנחנו כולנו הסכמנו על זה שלוח הכפל הוא מייצג את האמת. בסדר. אבל עכשיו, מה שצרבו לך, השקפת חיים, השקפה על התורה, השקפה על היהדות, זהו זה. נגמר הסיפור. הרי כתוב, כפטיש שפוצץ סלע, התורה. 60 ריבו פירושים לתורה, וכולם אמת. לב נתיבות חוכמה יש בתורה, וכולי וכולי. איפה כל זה אם אתה פוסל את השני ואומר שרק מה שאתה אומר הוא נכון? אז איפה 60 ריבו הפירושים? איפה כל נתיבות החוכמה? רק מה שאתה יודע, זה האמת, וכל השאר, לא, אין, נגמר, אין נתיבות חוכמה, אין כפטיש שפוצץ סלע, זהו, והוא ככה, ככה הוא קולט, והוא גדול, תראו אותו מה זה מצטט פסוקים, מה זה יודע מקורות, אומר לך בדיוק את המקור, סידי רום אלוף, יודע בדיוק כל דבר ודבר, רק דעת אין לו, אין לו דעת, והכסיל החושך הולך. שלמה המלך מדבר על כסיל, שלא תחשב הוא מדבר על בן אדם טיפש. בתיאורים של שלמה המלך על הכסיל, זה תלמיד חכם, אבל הוא כסיל. בחושך הולך. מה שהוא מבין, זה האמת. כל משהו אחר זה לא האמת. זהו זה. אז כאלה באים מכסים על הצדיק. מה נשאר לבן אדם? רבנו אומר, בגלל הנתון הזה, שאתה יודע, שהיו בעבר צדיקים, שחלקו עליהם בימיהם ומה לא עשו להם. ועכשיו אנחנו מכירים את גדולתם. הנתון הזה צריך לתת לך מסירות נפש ולהגיד, דווקא בגלל שהבן אדם הזה חולקים עליו, אני אלך אליו. זה הפתח האחרון שנשאר לו אחרי שנסגר לו הפתח של האמונה. זה מה שאומר רבנו. כאשר יש מחלוקת על הצדיק, אפשר שגם תלמידיו יתרחקו ממנו, ואי אפשר להתקרב אליו, אלא על ידי מסירות נפש. שינו, זה העיניים עצומות. המחלוקת מגביה ומרימה את האדם, כמו מים השוטפים עץ המונח על הקרקע ומגביעים אותו. כשיש על אדם מחלוקת, מעט השם זה לטובתו, צדיקים אלה שיש להם מחלוקת, זה מגביה אותם. כמו עץ שזרוק על הארץ, כי המחלוקת נקרא מים. כשיש לאדם איזה קושיה, יש לו מחלוקת בליבו, כי ליבו נחלק לכאן ולכאן, כי מפני שאינו מבין את הדבר, נראה לו כאילו יש סתירה. והתירוץ עושה שלום בליבו. המחלוקת הוא בחינת בריאת העולם, כי על ידי המחלוקת שיש בין התלמידי חכמים, שכל אחד אומר דבר אחר מחברו, על ידי דיבורו הוא בורא שכל חדש. כי אם היו כולם אומרים אותו דבר, לא היה נברא, רק אותו הדבר. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא, להראות את השכל שלו בעולם, את החוכמה שלו, איך היא אין סוף. אז ברגע שאתה, כולם יהיו באותו ראש, כל החכמים יסכימו, אז הקדוש ברוך הוא כאילו אין אפשרות להוציא עוד חוכמה. אני רוצה להוציא חוכמה נוספת, אבל אתה מסכים איתו. אתה מסכים איתו, אז אין, אין. צריך.
כדי לעשות שלום בין השתי דעות, צריך לייצר עוד משהו חדש. זה מה שהוא אומר?
המחלוקת בורית דברים חדשים. Okay. אתה אומר ככה, אני אומר ככה, יצא דבר חדש. אתה נותן אפשרות הקדוש ברוך הוא כאילו להוציא את החוכמה שלו החוצה. י' ג' מחלוקת היצר הרע, כלומר מה שנכנס לו בליבו קושיות ואפיקורסות, זה נתאבה משתלשלות המחלוקת שבקדושה, כלומר מחלוקת תנאים ומוראים בהלכות התורה. זה המקור. זה המקור. כל מחלוקת שיש בעולם, השורש שלה מחלוקת תנאים ומוראים, מחלוקת של התורה. והמחלוקת של התורה נוצרה מהמחלוקת שהייתה בבריאת העולם. המחלוקת שהייתה בבריאת העולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. פעם היה גם אחד. הגמרא אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והידנה לו אחד הוא. עכשיו הוא לא אחד, אלא עכשיו מברכים עם הטוב המטיב. יש שינוי. כשהבריאה יצאה לפועל, אומר רבנו, בתורה נון א', נהיה, יש מצב של האחד, קדוש ברוך הוא, והבריאה נהיה שניים. שניים זה כבר מחלוקת. אחד זה אין מחלוקת. אז עצם הבריאה יצרה מציאות של מחלוקת. השתלשלה לתורה, המחלוקת שבתורה, על ידי ההסכם, ההסכמה שמגיעים הפוסקים להלכה, פוסקים את ההלכה, הם עושים שלום בין הצדדים, גורמים לעשות שלום בעולם, וגורמים לעשות ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא. זאת אומרת, לייחד את כל הבריאה בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. על ידי לימוד הלכות פסוקות נתקן מחלוקת שבקדושה, ואז מתיישר הלב מעקמומיותו, מהכפירות והטענות על הנהגת השם יתברך. יש לאדם כפירות בלב, עקמומיות, טענות. למה ככה, למה ככה, למה החיים שלי ככה, למה הקדוש ברוך הוא התנהג איתי ככה, כל מיני טענות, שזה מה שגורם לו דינים וממרר לו את החיים. במקום להודות להשם, ברוך השם, תודה על מה שנתת. אז על ידי הלכות פסוקות, שאדם לומד פוסקים, הלכות פסוקות, בלב שלו נהיה שלום בין שני הצדדים שהם השורש בתורה, ואז נהיה לו שלום בתוך הלב, והאפיקורסית, המחלוקת שבלב שלו מתיישרת, ואז אין לו טענות על החיים. אומר רבי נתן, המחלוקת שבין הצדיקים, שזה אוסר וזה מתיר, וכן שאר המחלוקות שביניהם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואי אפשר להשיג את זה השכל, ששניהם אמת, אף על פי שזה אומר אסור, מותר. זה הפוך. אתה אומר שניהם אמת. איך יכול להיות כן ולא ביחד? המחלוקת שבקדושה שיש בין הצדיקים היא השורש שממנו משתלשל מחלוקת והקמומיות בלב מי שפגם בבריתו. עכשיו, מי שפגם בברית, הוא פגם בקו הצעי. יש לנו דעת שהיא אמצע הראש, חוכמה בינה, דעת. יש תפארת שהיא אמצע הגוף, חסד, יד ימין, גבורה, תפארת. יש לנו רגל ימין, נצח, רגל שמאל, הוד, יסוד, הברית, באמצע. אז זאת אומרת, באמצע יש לנו דעת, תפארת וברית. שלושתם על קו האמצעי. כשאדם פוגם באחד מהם, פגם בכל... פגם בעמוד השדרה שלו, הרוחני. עמוד השדרה הרוחני זה יציבות. כשאדם יש לו יציבות. כשיש לו דעת, יש לו יציבות. הדעת תלויה בברית. פגם בברית, פגם בעמוד השדרה, בתפארת, פגם ביציבות של המוח שלו. האדם מבולבל. החיים שלו נראים איך שנראים, כי הוא אדם מבולבל. אז אומר רבנו, שאדם שומע מחלוקת בין הצדיקים, נשמע לאוזניים שלו, שמע, שמעתי, הוא אומר עליו ככה, הוא אומר עליו ככה, הוא אומר עליו ככה. למה זה נשמע לאוזניו? כי אצלו נפגם עמוד השדרה, הדעת, הברית אצלו נפגמה. כשנפגמה אצלו הברית, אז הוא מתחיל לשמוע את זה נגד זה, אז מי צודק? הוא איבד את הקו האמצעי. הוא מחלוקתם כדי לסלק ולהרחיק את מי שלא ראוי להתקרב לקדושה. רבנו אומר, מה הטעם שיש מחלוקת בין הדיקים? זה חסימה שהם, בין אם הם עושים את זה בכוונה, בין אם הם עושים את זה, אם זה קורה בלי כוונה, המחלוקת בין הצדיקים, זה עושה מחסום בפני אלה שלא ראויים להתקרב אליהם לשמוע. לא ראויים לשמוע. יש דברים, יש מצב שאם יישב אצלך מישהו בשיעור, הוא סותם לך את הפה. אתה מרגיש שאסור לך לדבר את מה שאתה מדבר. כדי להרחיק אותו, יש עליך סיפורים. הסיפורים האלה מרחיקים. זה את מי שלא ראוי. אבל מי שכן ראוי, והוא שמע את המחלוקת הזאת שיש, שיבין שהמחלוקת הזאת שהוא שמע, זה בגלל שהוא פגום בברית. אם הוא לא היה פגום בברית, הוא לא היה שומע מחלוקות. מה רוצים להגיד לו? אם אתה ראוי, תתבייש עכשיו בעצמך, תעזור בתשובה, תתחרט על מעשיך, תתבייש איך זה שאתה שומע את המחלוקת הזאת, שדווקא אתה שומע את המחלוקת הזאת. ואז כשעובר לו זה, הדבר הזה בלב, הבוקה הזאת, אז הוא מוריד את הראש, זה עושה לו את התיקון שהוא יהיה ראוי להתקרב לצדיקים. אבל אם הוא לא ראוי, המחלוקת תרחיק אותו, עזוב אותי מהם. מה שהוא אומר על ההוא אמת, מה שהוא אומר על ההוא אמת, שניהם שקרנים, לך. זה בא בגלל פגם הברית. על ידי המחלוקת זו התקרב יותר, כי על ידי שרואה גודל התרחקותו, עד שמשמיעים לו באוזניים את המחלוקת ואומרים לו, תשמע, לך, לך, לך. כשהוא שומע את המחלוקת בעצם מה אומרים לו, לך מפה, לך מפה, אתה לא ראוי. והוא מתבייש בזה ואומר, איזה מצב הגעתי שמעייפים אותי, אז הוא מתקן את עצמו לחזור. ושב בתשובה. מי שמנסה להיכנס ולהבין את הדעת של המחלוקת שבין הצדיקים, איך שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, יהיה נכשל מאוד. אי אפשר להיכנס בשכל הזה, להבין איך שני דברים סותרים והם אמת. כי השכל הזה הוא שכל המקיף שאינו יכול להיכנס במוח אדם, צריך להאמין בלי שכל. זה נכון. מה שהוא אומר נכון, מה שהוא אומר נכון, אף על פי שהם הפוכים. מחמת פגמי הענפים, אינם יכולים לקבל עדיין מהצדיק את אור הדעת שלו, אף שמסרו נפש להתקרב. יש מצב כזה, אף שמסרו נפש להתקרב, יש מדרגה כזאת של פגמים שהוא לא יוכל לקבל את הדעת של הצדיק.